גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 200, הפעם פרק חגיגי עם חוקרי מכון וולקני למחקרים חקלאיים. נשמע על בינה מלאכותית לצורכי חקלאות, על שינוי גנומי בדגים ועל השפעת ההתחממות העולמית על מדד העגבניה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. אז איתנו כאן שלושה מרועיינים. נתחיל איתך, דוקטור ויקטור אלחנתי. אתה מתעסק בבינה מלאכותית. על מה תספר לנו היום?
אני אספר היום על בינה מלאכותית בחקלאות. איך אנחנו משתמשים בכלים טכנולוגיים ובמידע, הרבה מידע, הרבה דאטה, הרבה חיישנים, כדי לקבל החלטות מושכלות בעולם החקלאות.
ודוקטור מיכל לזרוביץ', את על כתמי שמש בעגבניה, או איך זה נקרא?
אז באופן ספציפי אנחנו עובדים על בעצם ניסיון לפתח זני עגבניה יותר עמידים לחום, לא בהכרח כתמי שמש, כדי שהיבול לא ייפגע כשהטמפרטורות...
אולטרסול לא מספיק, לא?
אולטרסול פחות. אבל אני מתמקדת באמת בהיבטים הגנטיים והאפיגנטיים של התגובה של הצמח לחום כדי לייעל את ה...
בקיצור, לא עגבנייה עם חוטיני.
לא.
וקובי בירן, אתה תספר לנו על דגים? מה אתה עושה עם דגים?
כן,
חוץ
אנחנו...
מלמלא אותם?
אנחנו
קוראים לפסח.
לגמרי. זה בדיוק העונה המתאימה לדבר על הנושא. Mm-hmm. אנחנו מבצעים עריכה גנומית בדגים כדי לשפר גם את הנראות שלהם וגם את היבול. שבעצם יוכל לעלות יותר דג.
נדמה לי שצריך גם את הטעם לשפר בצורה זו או אחרת, לטובת עניני הטעם, מה שנקרא.
זה כבר עניין של העדפה, אבל אנחנו בעד צריכת דגים, ואם צריך לשפר טעם, נעבוד גם על זה.
אז נחזור אל שניכם בהמשך. עכשיו איתך ויקטור אלחנתי, דוקטור ויקטור אלחנתי. קודם כל, שלום לך.
שלום, שלום.
המחקר שלך נוגע לבינה מלאכותית והשימוש בה, איפה? כי חקלאות זה דבר ענק. אז על מה, על מה אתה מתרכז?
אחד הדברים שחשובים בחקלאות זה לקבל את ההחלטות הנכונות. והרבה פעמים עושים את זה מתוך ניסיון. החקלאים יש להם הרבה ניסיון, יודעים איך להשקות, איך לדשן, איך לטפל במזיקים. ואנחנו במחקר מנסים למצוא שיטות שעושות את זה בצורה מדעית, סיסטמטית וטכנולוגית.
כלומר?
אנחנו אוספים נתונים באמצעות חיישנים, בקרקע, על הצמחים, מצלמים רחפנים, מצלמים לוויינים, שמים חיישנים על בעלי חיים שנדע איך הם הולכים, מתי הם יושבים, מתי הם אוכלים, ולפי זה אנחנו רוצים לנהל את המערכת בצורה יעילה.
שאלות מחקר שאתה מתחיל איתן, כי כמו שאמרת, זה הרבה דברים, אבל לכל מערכת יש את הצורה היעילה שלה, אבל יש איזושהי שאלה בסיסית שאתה מתחיל איתה?
השאלה הבסיסית זה איך אני יכול לשלב את הנתונים שאני אוסף כדי לקבל את ההחלטה. למשל, אני רוצה להחליט מתי אני מדלל הכי טוב את הנשירים בזמן הפריחה.
אוקיי.
אז ללמוד מתי יש פרחים, איפה הפרחים, מה העוצמה של הפריחה. הולך מומחה בשדה, מסתכל, ובמבט עין אחת יכול להגיד, טוב, יש לי פה עוצמת פריחה מספר 2.
זאת אומרת, רגע, שדה המחקר שלך זה ממש השדה החקלאי?
ממש. השדה החקלאי, שדה תפוחי אדמה, העמתה, הרפת.
אתה גם מסתכל על מה שליד נניח, על מערכות ההשקיה, על מערכות הדישון וכל זה?
כל אלה הם הכלים שיש לנו כדי לנהל את החקלאות. אנחנו מנסים לנהל אותם בצורה הטובה ביותר.
כשאתה מתחיל לאסוף נתונים, לאן אתה ניגש?
למחשב, כמובן.
המחשב, בסדר. אתה יודע, זה הדאטה הגדולה, היא בענן, בשדה.
השאלה הראשונה זה מה אני מחפש. בשדה, אם
אני מחפש... בדיוק, לאן אתה ניגש, בדיוק.
משהו שקשור למים, אז אני ניגש לקרקע. אם אני...
כלומר, אתה בודק יובש?
תכולת מים בקרקע.
אוקיי, באיזה דרך?
בטנציומטרים. באמצעות חיישנים שיודעים לשדר אליי למחשב מה קורה שם כל רגע ורגע. שם חיישנים על העלים, אני מודד את העובי של העלים, את תכולת המים של העלים, אני מסתכל מלמעלה ומסתכל איזה חומרים יש בתוך העלים, מבחינת ההזנה, כמה חנקן, כמה אשלגן.
אתה יודע, אני תמיד שואל איך עושים את זה. ואני גם אשאל אותך איך עושים את זה, כי אתה יכול להסתכל, יש את המדידים האלה שאתה יכול להסתכל על עובי העלים, אבל יש המון עלים דקים, למשל תפוחי אדמה, זה לא עלים כאלה עבים. בטח ובטח אם אתה מסתכל על גזר, או על שמיר, או על, אני יודע מה, לעומת פירות, כלומר, לעומת עצים שהם סובטרופיים, שהעלים שלהם זה די גדולים.
אתה בדיוק נוגע בשאלה שהבינה מלאכותית והחקלאות החכמה מנסה להתייחס אליה, שאיזה עליה אני אבדוק? ויש את הגישה שאומרת אני אבדוק את העלה, שהוא המשמעותי או המייצג, אבל יש כזאת שונות בשדה
שאם... נדמה לי שאתה צריך לבדוק דווקא את העלה הפגוע.
לא את הפגוע, את העלה שמייצג, אבל לא יודעים מה זה מייצג. ולכן אנחנו מנסים לחוש את הכל באמצעות חיישנים שמתארים את השינוי המרחבי, לצלם בקיצור. לצלם מלמעלה במצלמות מיוחדות שראות את כל העלים, את כל הצמחים, ואז לבדוק איפה נמצאת הבעיה.
איך אתה מגיע לשורשים שלה? ברור שהם קיימים שם איפשהו.
כן, כמו שברפואה אנחנו מסתכלים על התופעות או על מה שקורה מסביב כדי להבין מה קורה לבן אדם, גם פה אנחנו מסתכלים על הצבע של העלים, על החתימות הספקטרליות של העלים, על הטמפרטורה של העלים, על דברים שהם עקיפים כדי להבין מה שקורה בתוך הצמח.
בוא נצליב נתונים כדי להסיק מסקנות. מה אתה מצליב עם מה? כלומר, אתה יכול להסתכל על הצבע ועל האובי, על היובש ועל ה...
יכול להסתכל על הטמפרטורה של העלה, ביחד עם הטמפרטורה של הסביבה, ביחד עם מה שהיה יומיים לפני ושבוע לפני, ביחד עם מה שקורה בסביבה, וכל זה צריך לתת לי את המסקנה של מה אני עושה היום, איך אני משקה, איך אני מרסס, איך אני מדשן.
בוא ניקח מה שנקרא טסט קייס, בסדר? דוגמת מחקר. לך אתה על מה שאתה רוצה, על איזה צמח שאתה רוצה.
יכול ללכת על ענבים ליין, גפן ליין.
מה שבאמת רוצה, זה לקרוא את זה.
מאוד.
אוקיי.
אז בגפן ליין אנחנו צריכים להשקות בצורה מאוד חכמה.
רגע, חכה. איזה זן קודם כל, כי אנחנו מכירים את הזנים. אתה יודע, אנחנו ישראלים, כולם יודעים איזה זן טוב לגמה.
שכל אחד יבחר מה שהוא רוצה.
נהדר.
לא, פינון, וואו.
אוקיי. לך אתה עם זה.
אנחנו צריכים להשקות בצורה מאוד מיוחדת, במובן שצריך להצמיא את הגפנים, כדי שהיין יהיה טוב.
להצמיא,
זה אומר כמעט להרוג אותם, אבל לא. כדי לגרום לגפנים ליצור הרבה חומרים ארומטיים, ולא סתם מים בתוך הענבים כמו בענבי מאכל.
אוקיי.
ופה אנחנו צריכים לשאול כל פעם את הגפן, איך את מרגישה היום? את צמאה, מספיק צמאה, יותר מדי צמאה, ובזה אנחנו משתמשים בחיישנים ששמים גם בקרקע, כדי לבדוק מה שיש בקרקע, כמה מים יש בקרקע. הם ממפים בצילום טרמי מוטס את הטמפרטורה של כל גפן וגפן, ואז אנחנו יכולים לדעת אם הם מרגישים טוב או לא. ככל שהגפן מרגישה יותר רע או יותר צמאה, יותר חמה. אז אנחנו בודקים איך היא מרגישה, ולפי זה הם מקבלים החלטות.
אנחנו לא נסתפק בזה. כשאתה מסתכל על הנתונים שאתה מקבל, מתי אתה מתחיל לדאוג? כלומר, לא אתה בתור חוקר, אלא מתי אתה אומר למגדל, פה אתה צריך להתחיל לדאוג ולהתחיל להפעיל כל מיני מערכים שישפרו את העסק.
אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהוא דואג.
זה ברור, אבל מתישהו אתה עלול להגיע לשם, כי בשביל זה אתה עושה את המחקר כדי לא להגיע לשם.
כן, אנחנו ממפים כל שבוע את מה שקורה בקרם, ולפי זה אנחנו יכולים להגיד לו, פה תעשה ככה, פה תעשה אחרת. פה זה בסדר, פה תוסיף, פה תוריד.
אתה עושה ככה? שוב, אני לא מסתפק בזה, מה זה תעשה ככה? תוסיף דשן, תוסיף מים, תפחית מים.
כן, אומרים לו, פה תפחית 10% מהמים שאתה חשבת לתת, פה תוסיף 20% מים למה שחשבת לתת.
אוקיי, ואתה מקבל את זה לפי המדדים שיוצאים מתוך הטנסיומטרים, החיישנים?
מתוך שילוב של מדדים שיוצאים מטנסיומטרים, מתחנה מטאורולוגית, מצילום אווירי, וכל זה אחרי אלגוריתמים ושיטות שפותחו במכון וולקני.
כשאתה מביא למגדל נתונים, איך אתה בא לו עם חוברת, מה אתה מראה לו כדי שיבין שיש פה דברים צריכים לעשות?
אנחנו נמצאים בעידן של ענן, כל הנתונים האלה הם נמצאים בענן. בסופו של דבר, אנחנו לא נתונים את השאלות לחקלאים.
אתם החוקרים אלופים בלהתחמק. אני שואל אותך מה אתה מראה לו.
אני מראה לו מפה עם צבעים, שזה אומר לו כמה מים להוסיף וכמה לגרוע מכל מקום ומקום. ועוד יותר מזה, הדבר הזה יכול ללכת ישירות למערכת ההשקעה שלו.
עכשיו, אתה שם את הכל על דאטה גדולה. חוץ מהדברים האלה, היא בטח גם יודעת לנתח נתונים נוספים כדי שיקלו עליו. לאן הוא אמור להסתכל חוץ מזה? כי יש לו היבט כלכלי ויש לו היבט, אתה יודע, שצריך לשלוח למחרת הילדים לגן, גם בכל זאת לבית הספר.
כן, בנושא הזה, כדי שכל התהליך של החקלאות יהיה כלכלי בסופו של דבר, אנחנו צריכים להסתכל על הכל ביחד. וזה נעשה במחקרים שמשלבים לא רק את הדברים של הגידול החקלאי, אלא גם את הדברים הכלכליים ואת הדברים החקלאיים, את החברתיים. וכל זה בתוך מערכות שמנסות לחכות את מה שאנחנו בראש עושים בבינה האנושית, אנחנו עושים את זה בבינה או בשיטות שהן בבינה מלאכותית.
כאילו היא מסתכלת אחורה?
אחורה וקדימה.
כלומר?
אחורה זה ההיסטוריה, מה היה עד לשלב שהגענו, וקדימה זה חיזוי של מזג האוויר.
אוקיי, אבל יש הנתונים שלפיהם היא יודעת לשלוח מדדים לשיפור, זאת אומרת, היא יודעת שלפני נניח 5 שנים היה הכי טוב, 5 שנים, נדמה לי ש4 שנים היה מצוין, ולפני 5 שנים היה ממש לא טוב, אז היא יודעת לאפס את זה, לכוון את זה?
המחקר שעושים בבינה המלאכותית, זה בדיוק להוציא את התובנות האלה, אבל בלי לשים את האצבע מראש, מה היה טוב ומה לא היה טוב. נותנים לבינה המלאכותית, למאלגוריתמים האלה ללמוד. אנחנו רק מספקים את הנתונים.
אוקיי.
ולכן חלק מאוד מאוד חשוב בכל השיטה הזאת זה איסוף נתונים, מה שנקרא ביג דאטה. איסוף נתונים בצורה מאוד רחבה, בצורה מאוד אקסטנסיבית, ושימוש באלגוריתמים שיודעים למצוא את התובנות האלה לבד מתוך הנתונים האלה.
כשאתה בא לחקלאי, אתה גם, או לחקלאי, כי היום החקלאים הם די מתוחכמים, את המים הם פותחים בדרך כלל מהטלפון הנייד, הוא גם יכול להסתכל על הדאטה הזאת משם?
הוא יכול, אבל אני לא חושב שהוא ירצה.
אוקיי.
אני חושב שהחקלאי לא צריך להיכנס לכל הטכנולוגיות של איפה הנתונים, מאיפה הם באים, איך נכנסים לענן, איך יוצאים מענן. הוא צריך לקבל את ההמלצות בסופו של דבר.
אוקיי, ופה אני רוצה להיכנס איתך לתחום שנדמה לי שאתה גם עוסק בו, וזה להפעיל מערך הדרכה כדי להבין את הנתונים, נכון? מה אתה מסביר? זאת אומרת, אתה מראה, כי אוקיי, הוא יודע שהוא צריך להסתכל על מדד מסוים, אבל הוא יודע גם איך לנתח אותו בעצמו, לראות את זה לפניך אפילו, לפני שזה מגיע לשולחן שלך?
אנחנו מנסים לחכות את הכושר הזה של החקלאים, לראות את הדברים מוקדם.
זאת אומרת, נותן למחשב אפשרות להיות, אוקיי, הוא יכול?
מנסים, זה המחקר שאנחנו עושים. יש שתי שיטות לעשות את המחקר. אחד, דרך התהליכים הביולוגיים וביולוגיה, להבין את התהליכים ולהסביר אותם ולחזות אותם. והשני, לחכות את מה שחקלאי רואה ומהניסיון שלו יודע מה שיקרה בעוד יומיים.
זה אפשרי בכלל?
כן, בנושאים, הרבה נושאים, לא בחקלאות, זה כבר נעשה. ברפואה היום אנחנו יודעים שהבינה המלאכותית נותנת תוצאות על דברים שהם לא בדיוק יודעים להסביר אותם. גם בחקלאות בחלק מהדברים כבר מתחיל להיות.
וחקלאים באמת נכנסים לזה? לומדים את זה?
זה תחום שהוא מתחיל להתפתח. אנחנו כמכון מחקר לא נותנים את השירותים לחקלאי, אלא מנסים להביא חברות שהם ייכנסו לזה ויתנו את השירותים האלה, ויש המון עניין בתחום הזה, המון פעילות.
בוא ככה לסיום, תן לי את העתיד. מה אתה רואה? כי אנחנו יודעים שגם שלחתם זרעים מחוץ, עוד לא שלחתם, נדמה לי השיגור היום או מחר, אז יוצא מחוץ לכדור הארץ. אבל מה באמת העתיד של הבינה המלאכותית כשימוש לחקלאי? מה עוד אפשר לספק לו?
כן, אני אגיד מה לא. החקלאי לא יצא מהלופ, זה מה שכולם חושבים. עכשיו, בינה מלאכותית תחליף את החקלאי.
הוא ימשיך לגזום עם המזמרה?
ויהיה חלק מאוד חשוב בלופ. מה שהוא יקבל זה את הכלים לטפל בשדות יותר טוב. זה אומר לדעת מה קורה בכל סנטימטר מרובה בשדה שלו, אפילו בלי ללכת לשם. לדעת מה לעשות בצורה יעילה, לגדל יותר עם פחות מים. לטפל במזיקים לפני שיגיעו.
יש מצב גם שהוא יוכל לחבר שדה לאיזשהו, נקרא לזה מחשב, הוא כבר יעשה לו את הכל. כלומר, שזה גם רובוטיקה שמבוססת על הדאטה, וזה גם, אתה יודע, פתיחת מים וכל הדברים
האלה. זה כבר נעשה, זה כבר ההווה.
כלומר?
שהיום זה נעשה מהמשרד שלו והטלפון שלו, הוא פותח וסוגר את המים. יש מכונות שהולכות אוטונומיות היום, טרקטורים שנוסעים באופן אוטונומי ועושים את הכל, אבל הכלים של בינה מלאכותית, תגיד לו מתי לעשות את זה, איפה לעשות את זה, כדי לקבל את היעילות הגבוהה ביותר.
והוא ידע, כלומר, אתה רואה אצל החקלאי את הרצון הזה לדעת ולפעול ככה?
החקלאי הישראלי בטוח, הוא רוצה ליישם שיטות כאלה, החקלאים הישראלים מאוד מתקדמים. הכלים האלה בסופו של דבר יהיו מספיק רובוסטיים של כל חקלאי כן יוכל לעשות.
אז אני שואל אותך שאלה אחרונה, איפה הכי קשה? כלומר, בכל השלב הזה, מה הכי קשה?
הכי קשה זה לחכות את היכולת הנפלאה שיש לחקלאים היום. לדעת איך...
כלומר, לחבר את המוח שלהם עצמם לתוך הדבר הזה?
נכון, איך לחכות את המוח שלהם, והם עושים את זה על שדה אחד. יש חקלאים טובים, חקלאים פחות טובים. הם רוצים לקחת את המוח של החקלאי הטוב ביותר, בגידול הטוב ביותר, וליישם אותו על כל הגידולים שיש בעולם.
דוקטור ויקטור חנתי, נדמה לי שאתה פרצת פה את אור, שאתה מנסה לפרוץ את הדרך לזה שהחקלאי יעבוד מחוף הים, ואולי זה מתי שזה יגיע. בכל אופן, ממש מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה.
דוקטור מיכל עזרוביץ', שלום לך.
שלום.
והמחקר שלך נוגע לדרך שבה אפשר להגן על ירקות, במקרה שלך עגבניות, נדמה לי שזה הולך גם לכל השאר, לפחות עגבניה כטסט קייס, איך להגן עליה מפני קרני השמש, מפני קרינה שצורבת אותה. אני, כמו שאני שואל תמיד, איפה שדה המחקר שלך, החממות, המקומות האלה?
כן, אז קודם כל, אם אפשר לדייק, אנחנו פחות מתמודדים עם בעיית קרינה, אנחנו מתייחסים באופן כללי לבעיית ההתחממות הגלובלית, שבעיקרה יש הרבה אספקטים שלה, אבל אנחנו מתמקדים בעליית הטמפרטורות. זאת
אומרת, זה קורה? זה שונה מקרינה. ממש רואים את זה?
זה קורה, זה רואים את זה. אנחנו כבר, בני אדם מרגישים את זה, הצמחים הרגישו את זה הרבה קודם, אותם לא היה צריך לשכנע שיש דבר כזה שנקרא התחממות גלובלית.
הם לא יכלו לעשות הרבה.
הצמחים, האמת של הצמחים יש יכולות מאוד מאוד טובות להתמודד עם, יכולות מובנות להתמודד עם שינויים סביבתיים. הצמחים כידוע לא יכולים לקום וללכת כשלא נוח להם, כשהסביבה משתנה ומשהו לא מסתדר. אז יש להם מנגנונים פנימיים מאוד מתוחכמים שמגיבים לכל תרחיש, לכל דבר שקורה בחוץ ומסייעים בהתמודדות. העניין הוא שאנחנו, בני אדם בחקלאות, בעצם יצרנו מין, אנחנו כרגע כשאנחנו רואים צמחי יבול, אנחנו מסתכלים על, 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 על נתח מאוד 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 צר מהיכולות של הצמחים להתמודד עם, עם תנאי סביבה משתנים, כי הטיפוח התמקד לרוב, בעשרות השנים האחרונות, התמקד בחיי מדף, בגודל הפרי, בכמות פרי, פחות בהתמודדות עם מה שאנחנו קוראים עקות אביוטיות.
אז זהו, אבל גם התמודדו עם איך הוא נראה, וכתמים כאלה זה ה... האמא והאבא של הנראות.
כן, כתמים, האמת היא שאנחנו מתמקדים דווקא במשהו יותר בסיסי וחשוב, שזה כמות היבול. זאת אומרת, לפני איך הוא נראה, קודם כל, שלא יהיה מצב שחקלאי תורח ועומל ומגדל שדה שלם, ואז יש 3-4 ימים של טמפרטורות מאוד גבוהות, וחצי מהיבול פשוט... חצי מהשדה לא מניב, וצריך לזרוק הכל.
אוקיי.
אז אנחנו עוד לפני שמגיעים לכתמים, זה נושא ממש, זה כבר שלב של איכות פרי, אנחנו מדברים על איך לאפשר לצמחים להניב באותה צורה, גם כשהטמפרטורות עולות. ואנחנו עושים את זה על ידי באמת לימוד של המנגנונים הפנימיים שיש לצמח.
אז זה, אמר מוסדה, המחקר זה, איך זה נקרא, חממה, מקשה, שדה?
חממה ושדה.
חממה ושדה?
לא, אני יכולה להרחיב את זה, האמת, זה חממות, זה שדות, וזה תאי גידול מבוקרים.
אוקיי, והשאלה שאת שואלת את עצמך בהתחלה, זה איך אפשר לשפר את זה או מה?
אז השאלה הראשונה היא, מה הצמח עושה כשהוא רואה טמפרטורות עולות? זאת אומרת, הצמח חש בעלייה של טמפרטורות, מה קורה בצמח? ומבחינה מולקולרית, זאת אומרת, איזה גנים מופעלים, איזה...
רגע, זה כדי לדעת לאן את רוצה להגיע?
כן, כי בסופו של דבר, ברגע שאנחנו נזהה את האלמנטים שאחראים לתגובה, אנחנו נוכל לעשות מודולציות ושיפורים, ונוכל בעצם, אנחנו רוצים לזהות את הידית שנוכל להפעיל אותה כדי שהצמח יהיה יותר עמיד.
עכשיו, איך חוקרים דבר כזה? זאת אומרת, הרי קודם כל, נדמה לי שכל צמח, אפילו אם הוא מאותו זן, יש לו תגובה קצת, זה כמו בני אדם בסופו של דבר, יש להם תגובה קצת אחרת.
נכון.
אז איך את עושה את האיסוף נתונים?
זהו, זו שאלה טובה, ואנחנו באמת, הבסיס, אני בהכשרתי גנטיקאית, הגנטיקאים מתבססים על שונות גנטית, שונות ביולוגית, השונות שקיימת, ואנחנו עובדים עם השונות הזאת. למשל, יש פרויקט שבעצם הולך לחפש, אתה אומר נכון, יש גם בתוך הזנים המסחריים, ניקח את העגבניה כדוגמה, זה באמת טסט קייס, זה מודל, אבל זה ככה בכל מיני הצמחים, יש שונות גנטית, מה שגורמת לזה שחלק מהצמחים יתמודדו יותר טוב, וחלק מהצמחים יתמודדו פחות טוב. אז כשאנחנו, אז אחת השאלות למשל זה לקחת סט של צמחים כאלה שההתמודדות שלהם היא שונה, לבחון אותם בתנאים, באותם תנאים, למדוד את אותם מדדים, ואז לנסות לסווג, להבין מה גורם לעמידים להיות עמידים.
אוקיי. את מסתכלת איפה? את ממש לוקחת תאים ומסתכלת פנימה?
אז אנחנו עושים את זה בשתי רמות.
Okay.
קודם כל, הרמה הפנוטיפית. הרמה הפנוטיפית, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים על הצמח, שזה מתחיל, הדבר הכי פשוט והכי ראשוני, זה רמות יבול. כמה פרי הצמח מצליח להפיק, מה המשקל של הפרי, מספר הזרעים, זה אלמנט מאוד חשוב. ואנחנו הולכים אחורה, בשלבי התפתחות, כדי לבדוק, למשל, אבקה. זאת
כמכון או אבקה?
אבקה, אבקה פולן.
כן, אבל
אבקה של הפרח.
אוקיי, אבקנים.
אבקנים, אבקן זה האיבר שבתוכו נמצאת האבקה, והאבקה היא האיבר הכי רגיש בעצם ללהקה.
כלומר,
משם, בייחוד לרותחו.
משם את כבר מתחילה?
אז כבר שם אני יכולה גם קודם, אבל זה למשל, זה שלב שבו אני יכולה לקחת את האבקה, לבדוק כמה היא חיונית, מה מידת הנביטה של האבקה, זה שני דברים שונים. ועל ידי זה להעריך, וזה בקורלציה מאוד מאוד טובה, עם העמידות של הצמח לחום.
אוקיי. כשאת מזהה יכולת עמידות של צמח בצורה הכי טובה שלו, הפעולה היא לחכות, לאפשר לו לחכות אותו, כלומר, שצמחים אחרים יחכו אותו בדרך של העברה גנטית או משהו כזה? כלומר, את עושה קריספר ואז...
כן.
אוקיי.
התשובה היא כן, אני רק אסביר.
ברור.
אז ברגע שאנחנו מזהים את בסריקה הפנוטיפית, אנחנו מזהים איפה ההבדל בין הצמחים העמידים לרגישים, השאלה הבאה היא מי הם הגנים שמביאים להבדל הזה. יש לנו שיטות לזהות את הגנים האלה, וברגע שאני מזהה גן כזה, זה בדרך כלל לא אחד, זה יותר, אז אנחנו יכולים לשאול מה ההבדל. הרי זה עגבניה וזה עגבניה, גם הרגישה וגם המידה יש להם את אותו גנום. אנחנו שואלים מה ההבדלים. ההבדל הוא ברמת הרצף של הגן, ההבדל הוא ברמת מטילציה של הגן. יש הרבה אלמנטים שאנחנו, שוב, אנחנו שואלים איפה ההבדל, והשלב הבא זה איך לעשות את השינוי.
ברור, כלומר, לקחת עם המספריים האלה שקראנו להם קריספר, נכון? להכניס גן מכאן לכאן. עכשיו, כשאת יושבת על התאים האלה. מסתכלת דרך מיקרוסקופ או מה?
באבקה כן.
באבקה
אנחנו מסתכלים במיקרוסקופ.
מה רואים?
מה רואים? אוי, יכולתי להביא תמונה אם זה לא היה.
כן, אבל אנחנו צריכים להסביר.
כן, אז למשל, יש צביעה מאוד ספציפית, זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים, אפשר גם להסתכל ולראות שינויים מרחביים או שינויים צורניים בשחלות של הפרח, בצורת הפרי, אבל ספציפית לגבי אבקה, יש צביעה שמאפשרת לנו להבחין בין גרגרי אבקה חיוניים לגרגרי אבקה מתים.
כלומר, את מסתכלת, את מעבירה איזה ספקטרום של אור מסוים, או שפשוט ככה לפי הצבע שלהם, שהם נראים, בואי נגיד, בתאורה רגילה, ולפי זה אפשר להבין את השונות?
אבל זאת צביעה, זאת אומרת, אני חייבת להשתמש בתמיסת צבע.
אוקיי.
שהצביעה היא דיפרנציאלית.
אבל אז את צריכה לבדוק את ההשפעה שלה, זאת אומרת, האם הצביעה מוציאה את אותה השפעה כמו שמוציאה, בואי נגיד, כמו שמוציא אבקן של ליד. נכון? כלומר, את שמה אבקן אחד בתוך התמיסה, ואז את צריכה להבדיל, לבחון את ההבדלים בינו לבין האבקן השני.
כן, כן, לגמרי.
כלומר, וזה מתבטא בצבעים?
כן, במקרה הספציפי הזה של חיוניות אבקה, זה מתבטא בצבע שונה של גרגרי אבקה, ואז אנחנו באמת עושים את האנליזה הזאת של מה אחוז האבקה, אחוז הגרגרים החיוניים בצמח עמיד, לעומת צמח רגיש.
אוקיי.
ורואים בצורה מאוד ברורה את ההשפעה של החום, של הטמפרטורות.
אוקיי, אז עכשיו...
זה משהו שהוא ידוע, זאת אומרת, זה...
בואי נתרגם את זה לשפת מעשה. גילית שאבקן מסוים, או שמערכת רביעה מסוימת מסוגלת לתת הגנה ומערכת אחת לא. איך ממשיכים מכאן?
אוקיי. השלב הבא זה לבדוק איזה גנים, אילו גנים מתבטאים באופן ספציפי באבקה עמידה לעומת אבקה מצמח רגיש.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לנו אפשרויות, זה מחקר שנעשה עוד לפני שהגעתי לוולקני, אז בעצם אספו אבקה מצמחים עמידים, אבקה מצמחים רגישים, ומיפו את הטרנסקריפטום, הכוונה, בעצם קיבלו אינפורמציה לגבי כל הגנים בגנום של האבקה הספציפית הזאת, ורמת הביטוי שלהם.
אוקיי.
ואז כשאתה משווה, אז אתה רואה גנים שמתבטאים בצורה יותר חזקה, למשל, גנים שמתבטאים בצורה יותר חזקה באבקה העמידה. זאת אומרת, אוקיי, יכול להיות שהגנים האלה משרים את העמידות. זה עוד לא הוכחה, כן?
זה ברור, אוקיי, בסדר. ואז את מתחילה לבדוק אם כשאת עושה את השילוב הזה, אז זה יכול ליצור עגבניה עמידה.
כדי לבדוק את זה, מה שנקרא ההוכחה הפונקציונלית, זה לקחת גן כזה, לעשות לו את המודולציה בעזרת כלים כמו קריספר שהזכרת, לעשות מודולציה של הגן הזה בעגבניה רגישה, ולראות אם אני מצליחה להשרות עמידות באמצעות השינוי הגנטי הזה.
ואת יודעת מה, את יודעת מה השאלה הבאה?
כן, GMO.
שזה?
Genetically Modified Organisms. והאקספטנס.
תשמעי, את ישרת הלכת למעבדה, חכי, כי לפני המעבדה צריך זה שעושה את הסלט, או מי שקונה את העגבניה, להבין שהטעם שלה נשאר אותו דבר.
זה לא בעי... אני אגיד לא בעיה ככה.
ועכשיו אני אסביר.
לא, אני אסביר. האמת היא שטעם, כל תכונה, ברגע שאתה אומר טעם, זה כל כך מורכב.
כן, כי לכל אחד יש אחר.
לא רק זה, כשאתה שואל את עצמך מה מוביל לטעם של עגבנייה, זה אלפי תרכובות. זה שילוב של אלפי תרכובות, כל תרכובת. תוצאה של מסלול מטאבולי.
מיכל, אבל גם כשאת עושה את השינויים האלה, את מוכרחה להתחשב, אני חושב.
נכון.
את מוכרחה להתחשב בזה.
אני מסכימה. מה שעושים, השיטה שהזכרת של קריספר מאפשרת לנו, ויהיה לנו אחר כך עוד...
שיחה על זה.
כן, שיחה נוספת על הנושא. מאפשרת לך לעשות שינוי מאוד מאוד ממוקד. זאת אומרת, אני בוחרת באיזה גן אני רוצה לעשות את השינוי, ואיזה שינוי אני עושה. ואחרי שהתהליך הזה בוצע, אני גם יש לי את היכולת לבדוק, לסרוק את כל הגנום, ולבדוק האם התרחשו עוד שינויים שלא התכוונתי אליהם.
אוקיי.
אז ככה בעצם אנחנו יכולים, יש לנו את הטכנולוגיה, יש לנו
את היכולת. אבל את יוצאת מתוך הנחה שכן התרחשו שינויים, כי בכל זאת אם תשנית...
אני בודקת.
לא צריך לצאת מאיזושהי הנחה מסוימת, שברגע ששינית את יכולת העמידות, עשית אותה יותר קשיחה, יותר, יש לה... היא מסוגלת לפתח פחות סוכר.
תראה, אז יש, אוקיי, אז אנחנו יודעים, יש המון דברים שאנחנו יודעים, ויש גם הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, הידע שיש לנו עוזר לנו לבחור באמת, אנחנו יודעים איזה מסלולים קשורים אחד בשני, ואנחנו יודעים שיש מסלולים שאם אנחנו משנים משהו, אז זה ישנה באמת דברים אחרים. אנחנו יודעים שיש מסלולים שלא קשורים אחד בשני.
יש דברים שלא היית עושה? כלומר, יש שינוי קריספרלי שממש לא היית לוקחת אותו?
מאיזו בחינה?
מבחינה הזאת שאם תייצרי עמידות יותר מדי חזקה, את תקטיני את יכולת העגבניה לייצר, כמו שאמרנו, סוכר.
כן, יש בדיוק. אז יש מסלולים, יש מה שנקרא בלנסינג, יש הרבה פעמים, מה שנקרא, קוסט, כאילו יש מחיר לדברים שאתה עושה לפעמים, אבל... שוב, זה משהו שאנחנו בשלב...
כשחוטבים עצים, אז יש גם שבבים.
אז כן, אבל לא תמיד, כי אנחנו יכולים... יש לנו הרבה פעמים, ותלוי על איזה מסלול אנחנו מסתכלים, הרבה פעמים אנחנו יכולים לדעת מה יושפע.
אוקיי.
אז אני אומרת, מצד אחד אנחנו באים כבר עם ידע מוקדם, אנחנו יודעים מה יכול להיות מושפע, ואנחנו מתכננים את, את השינוי ככזה שיהיו לו כמה שפחות תופעות לוואי.
אוקיי.
זה דבר ראשון. אבל נוסף על זה, אחרי שאנחנו עושים את השינוי, יש לנו גם את היכולת לוודא, זאת אומרת, רק לבדוק ש... מה שהתכוונו אליו אכן קרה.
אוקיי.
זה חשוב.
בואי נלך מהמעבדה לשדה, בסדר? השינוי שאת עושה בבזן יוצר מצב של עמידות בפני קרינה, בפני שמש, בפני חום מסוים. מה אנחנו נראה לעגבניה עצמה אחר כך? היא תהיה אדומה בכל מקום אותו דבר או ירוקה?
התשובה הקצרה היא כן, אבל אנחנו עוד לא שם.
כן, כי לפעמים יש תכסית של עלים, ולפעמים זה יגדלה בבית, איך זה נקרא, בית רשת או בית...
כן, לא, אנחנו עדיין לא שם. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהתהליך, מבחינה מחשבתית, הכוונה היא שאנחנו נשמור על הערכים. זה כבר עבודה של חברות הזרעים. זאת אומרת, אנחנו במחקר, אנחנו מנסים לזהות את הגנים, לעשות את השינויים, להראות שזה באמת... שהצלחנו להביא עמידות לחום, בלי לפגוע באיכויות אחרות של עגבניה. ברגע שאנחנו מזהים דברים כאלה, זה כבר השלב שבו חברת זרעים באה, ובעצם עושה אימפלמנטציה של הממצאים האלה, של החומר הגנטי הזה, לזנים מסחריים שלהם, שהם כבר, יש להם את כל התכונות הרצויות לחקלאי ולצרכן, ואז השינוי הוא...
עכשיו, כשאת מסתכלת על הצורך בלעשות שינוי, כפונקציה של התמודדות מחום, לחום, אוקיי? חום יכול להיות בכמה צורות, כלומר, הוא יכול להיות חום על מצע של עננים, זאת אומרת, עדיין בלי אור, והוא יכול להיות חום עם קרינה, הוא גם יכול להיות סביב שמש שקרנית, מה שאנחנו נוהגים לקרוא. למה מעמדים את העגבניה?
זה מאוד נכון, קודם כל זה מאוד נכון מה שאתה אומר, וזה מה שעושה את המחקר שלנו מאוד... מורכב בצורה מסוימת, כי כשאני אומרת עגבניה...
אני הייתי אומר מעניין.
מעניין.
כן, בדיוק.
נכון, מורכב זה מעניין.
אוקיי, בסדר.
כשאנחנו בונים ניסוי, אנחנו מגדירים בדיוק את העקה, את סוג העקה. זאת אומרת, זה לא לשים עגבניות בשדה ושיספגו את מה שיש בסביבה, אלא אנחנו... מתכננים איזו עקה אנחנו רוצים מבחינת משך הזמן שהטמפרטורות עולות, לאיזה טמפרטורות זה מגיע, מה טמפרטורת היום, מה טמפרטורות הלילה. זאת אומרת, יש המון, אנחנו מבדילים למשל בין עקה כרונית, שזה אומר, יש הבדל, גם בשדה וגם אנחנו מרגישים את זה, יש הבדל בין צמח...
את יודעת למה אני מביא את השאלה הזאת? כן. מהסיבה שמכון וולקני, ועוד מעט אנחנו נשמע על זה, הוא עובד בישראל אמנם, אבל הוא גם משווק, נדמה לי, מסין ועד דרום אמריקה ואמריקה, ובכל מקום, גם אם האקלים מתחמם, הוא נראה אחרת.
אתה צודק לגמרי, ולכן יש לנו גם הרבה שיתופי פעולה. זאת אומרת, כשאני עוסקת, מוציאה לפועל מחקר כזה, אז הרבה פעמים אנחנו משתפים פעולה גם עם מדינות באזור שלנו, במזרח התיכון, וגם באירופה, וגם ארצות הברית, ואנחנו בודקים את אותו זן, את אותו קו של עגבניה, את אותו גנוטיפ, אנחנו נבדוק באזורים שונים.
אוקיי.
וזה לא תמיד יהיה אותו דבר.
את כבר יודעת להגיד איפה את יכולה להוציא תוצאות הכי משופרות שיכולות להיות? ככה, נניח, באיזה חבל של העולם?
מבחינת מיקום?
כן, בדיוק. אם היית היום צריכה לגור ליד שדה העגבניות, לאן היית הולכת?
אז... אני חושבת שבאמת כל שדה העגבניות, כמו שהזכרת, יש לו תנאים אחרים, ובאמת, אם אתה מסתכל אפילו בקנה מידה הקטן שלנו בארץ, תראה שיש מו"פים חקלאיים שמפוזרים 7-8, אורי זוכר יותר טוב.
כן, ואורי תכף יספר על כך.
אז למה יש כל כך הרבה? מכון וולקני יש אחד ומו"פים חקלאיים יש הרבה, כי כל אזור מתאפיין בדרישות אחרות ובאקלים שונה. אז החקלאות חייבת להתאים לאותו מקום.
איפה תגורי ליד שדה עגבניות הכי טוב שיכול להיות?
אז פה, וולקני, המעבדה שלי.
כן?
בטח.
את רואה, בסוף מגיעים ל...
משם, לא, כי משם ייצאו הדברים המעניינים.
כן, גם הכי טעימים, אני חושב. דוקטור דוקטור מיכל אזרוביץ, תשמעי, אנחנו עוד יכולים לעשות פה סלט עגבניות לכל דבר. אגב, את גם יכולה להתאים אותה, להתאים את העגבניה לצרכים ספציפיים, זאת אומרת, לרוטב, לסלט.
זה חברות הטיפוח.
רק הם? כלומר, רק הזרעים או...
חברות הטיפוח זה מה שהן עושות, יש להן תוכנית...
אבל את צריכה לתת להן תכונות.
נכון, התכונות של עמידות לחום זה לפני. זאת אומרת, בדיוק, אתה דיברת על מסלולים שקשורים ולא קשורים.
אם תתני עגבניה עמידה מאוד לחום, היא לא תוכל להתבשל ברוטב.
אז שוב, זאת העבודה שאחרי המחקר, וגם בזה יטפלו.
טוב, דוקטור מיכל אזרוביץ, תודה רבה לך, מעניין לאללה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים למנכ״ל מכון וולקני, פרופסור אורי ירמיהו?
ירמיהו כשם הנביא.
ירמיהו, אוקיי. ואתה נחשב לנביא?
לא, אני חוקר.
אבל אתה ירמיהו כשם הנביא.
כשם הנביא, אבל נביא הוא נביא ואנחנו חוקרים.
עכשיו, לפני שניגש לכל המכון, במה המחקר הספציפי שאתה עוסק בו? כי חוץ מלהיות מנכ״ל, יש לך גם תחומי ידע.
נכון, המנהלים של מכון וולקני, כל המנהלים של מכון וולקני והמנהלות, הם גם חוקרים וחוקרות. זה הבסיס המקצועי שלנו, ואנחנו חלק מהזמן גם מנהלים. כן, אני באופן ספציפי עוסק בתחום של קרקע ומים תחום היותר ממוקד בהזנה של צמחים. אני מנסה להאכיל את הצמחים נכון, כדי שהם גם יניבו נכון, וגם ייתנו לנו כל מה שאנחנו צריכים.
מכון וולקני, מה זה בדיוק? או אם אתה רוצה בכמה מילים כלליות מאוד.
מכון מחקר, אוקיי. זה ליבת העשייה שלנו. יש לנו עוד קצת עיסוקים נלווים, חשובים מאוד שתומכים במדינת ישראל, אבל הליבה שלנו זה מכון מחקר בתחום החקלאי.
רק תראה, שמענו על בינה, שמענו על גנטיקה בחקלאות, יש עוד הרבה. זאת אומרת, טכנולוגיה, פיתוח של אמצעים לסיוע לחקלאים וכל מיני דברים כאלה. מה המכון, מה יוצא מכאן בכל יום, בדרך כלל? או לא בכל יום, פעם, אני יודע, פעם בחודש, פעם בשבוע.
המשימה שלנו זה לקדם את החקלאות.
אוקיי.
זאת המשימה שלנו. בתחילה בישראל, ואחר כך מפיצים את זה גם בעולם. זאת המשימה שלקחנו על עצמנו לפני 100 שנה. זאת המשימה שהמדינה הטילה עלינו כשהיא קמה. זאת המשימה שאנחנו מממשים בימים אלה.
כדי לעמוד במשימה... אתה צריך הרבה מאוד כלים.
נכון. זה מערכת מאוד מורכבת. קודם כל, חקלאות, זה נקרא מדעי חקלאות, אבל זה לא תחום אחד. זה פיזיקה וזה כימיה וזה ביולוגיה וזה הנדסה. אז זה נושא מורכב, וכשאתה מדבר על לקדם תחום של חקלאות, אתה חייב לקדם את כל התחומים האלה ביחד. אתה לא יכול לקחת מרכיב אחד ולקדם אותו. וזה אתגר עצום.
כלומר, אני מניח שהתקופה הזאת, ההתפתחות הטכנולוגית עוד העצימה את הצרכים האלה.
העצימה, אבל גם מצד שני, היא הזדמנות מצוינת. מכון וולקני באופן מקרי או לא מקרי, מתחדש. יש לנו בשנים האחרונות חילוף דורות משמעותי. 50% מהחוקרות חוקרים שלנו התחלפו בשמונה שנים האחרונות, ועוד רבע התחלפו בשנים הקרובות. הם מגיעים כבר עם הטכנולוגיות החדשות, הם כבר מגיעים עם הראש הנכון, מגיעים ומוכנים ליישם את הטכנולוגיות האלה, כי בעצם אם אנחנו לא מיישמים את מה ששמענו פה בבינה מלאכותית, את עריכה גנומית, ננוטכנולוגיה, תחומים שרק בשנים האחרונות התפתחו, ויש עוד תחומים שאנחנו יודעים שהם כבר על המדף והולכים להיכנס.
אתה לא תתחמק מזה, אני רוצה לדעת עכשיו, ככה לקראת סיום הקטע שלנו, מה הדבר הבא? כלומר, מה הדבר הבא שאתה רואה יוצא מפה כפריצת דרך? תבחר איך שאתה רוצה, מקומית, ארצית, בינלאומית.
אנחנו...
אני יודע, זה אתגר.
האתגר שלנו הוא לא אתגר חד פעמי.
אוקיי.
היופי בחקלאות זה היכולת שלנו כל הזמן להתמודד עם אתגרים חדשים ולתת מענה. מיד מצד אחד...
תן לי איזה...
אתה רוצה איזה טיפ?
לא, טיפ בסדר, אבל אני רוצה איזה, אתה יודע...
תראה, אני יודע שאתם תרצו לשמוע שהולכת לצאת קלמנטינה חדשה. אז הולך להיות לנו מוצר מדהים בתחום העדרים, שהוא הולך להיות קטן ועסיסי, והוא יהיה מין חצי אשכולית שלא יהיו לו גרעינים, הוא כבר נוצר והוא יצא לשוק, הוא כבר אפילו מגודל.
אוקיי.
זה בהחלט פיתוח מעניין, והוא נמצא בכל בית, וכל פעם שאתה תקלוף ותטעם, אתה תרגיש את מכון וולקני, כמו שהיום קולפים את הקלמנטינת אור, והיא נהדרת שלנו.
פרופסור אורי רמיהו, תשמע, יש לך בוודאי עוד הרבה מה לספר, ואנחנו גם נשב איתך בעתיד ברעיונות אחרים, אבל בשלב הזה נסתפק בהיכרות הקצרצרה שערכת לנו עם המכון. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור קובי בירן, שיקח אותנו אל מתחת למים, אבל גם למחקר החקלאי הזה. שלום לך, קובי.
שלום.
בעצם, גם אתה עוסק בסוג של גנטיקה של דגים, ואתה אמור לשפר להם כל מיני דברים, אז איזה כל מיני דברים?
אז האמת שאני בכלל מתעסק בנוירואנדוקרינולוגיה, מנגנונים
מה אתה חושב, שלא תצטרך להסביר מה זה?
מדובר בעצם על הורמונים שמשפיעים על מסלולים במוח, ואני מגיע משם הכלים שאנחנו משתמשים, חלקם בהחלט כלים גנטיים, ובהם העריכה הגנומית. בעצם המעבדה שלי מנסה להבין איך דברים עובדים, למצוא מסלולים ותכונות שהם רלוונטיים לחקלאות, הכל בראי היישומיות, ואז אנחנו משתמשים באותם כלים גנטיים בכדי לייצר את הדור הבא של הדגים, שהוא טוב יותר עבור הצרכן.
אמרת ראי היישומיות, אתה קובע לך מטרה ואז מסמן מסביבה את העיגול? זאת אומרת, אתה תוקע חץ ואז מסמן סביבו את העיגול?
במידה מסוימת כן, גם כאן כמו תמיד הכל נחלק לשניים. אז יש אולי נקודה שחשוב לומר, זה שדגים הם בעצם חיות המשק היחידות שכמעט ולא עברו טיפוח לאורך ההיסטוריה. בעצם הדגים הם בערך החיה היחידה שברור לך שאם תיקח דג מבריכה ותשחרר אותה בטבע, הוא ישרוד עם התנאים מתאימים לו ועם הסביבה האקוסיסטמית הטבעית שלו.
אלא כן תשחרר אותו במדבר, ואז כן. יש סיכוי שהוא יהפוך לדג צלוי.
או יבשתן.
או כן.
אבל
ברמה... רק נראה לי שכל כך מהר זה יקרה, אבל בסדר.
אבל ברמה האפליקטיבית, בהחלט יש פה המון דברים לעשות, ולכן לפעמים יש תכונות, למשל שינוי של תכונת צבע, או מסלולים מרכזיים שמבקרים קצבי גדילה, שהם המטרות מאוד ברורות לנו כבר ברגע הראשון.
תראה, יש לי ברגע הראשון עוד, יש לי המון שאלות. אבל בואו נתחיל מההתחלה. שאלת מחקר, אתה מציב לכל דג ולכל מחקר שאלה אחרת, אבל יש איזה משהו כללי שאתה מתחיל ממנו?
כן, בעצם אנחנו מסתכלים, זה בדיוק העניין של ראי היישומיות. אנחנו מנסים לראות מה צריך בשטח, או לחילופין, מה היה רוצה יותר הצרכן. משתדלים שיהיה שניהם, גם משתדלים להסתכל על עניין של רווחת בעלי חיים במקומות שזה מתאפשר.
אתה מסתכל גם בהיבט האבולוציוני וגם בהיבט של המחוות? זאת אומרת, גם בהיבט של היכולת השימוש בדג?
נכון, אנחנו מנסים בעצם לשלב, כי אם לא, אז אין ערך, אם נייצר איזשהו דג שהוא נורא נורא טוב לחקלאי, אבל הצרכן לא רוצה לאכול אותו כי הוא קשה יותר,
אז הוא לא טוב לחקלאי. אז הוא פחות טוב לחקלאי.
לא, נכון, אבל המטרה שלנו היא לא לשכנע את החקלאי שיש לנו דג שגדל מאוד מאוד טוב, ואז זה יגיע למבחני שטח ופתאום יגלו שאין טעם בדג הזה כי הצרכן לא מעוניין. אנחנו מנסים להבין, בסוף היום אנחנו גם צרכנים, גם אנחנו חוזרים הביתה, יש לנו משפחות.
יש לנו דג צלוי שמחכה לנו.
לגמרי.
אוקיי, אז בוא נלך למחקר. לאן אתה מסתכל בדג? איפה אתה בוחן את היכולת שינויים? בראש, בגוף עצמו, בזנב, בקוויאר?
המעבדה שלי בעיקר מנסה להסתכל על הדברים באזור המוח, ואפילו להיות יותר ספציפי באזור ההיפותלמוס, שהוא בעצם האזור שמבקר את כל האיזון הפיזיולוגי בחיה, מבקר גם קצבי גדילה, גם שעונים צירקדיים, מתי אנחנו קמים או הולכים לישון, תיאבון, לחץ.
אמרת שעונים צירקדיים זה מתי הדג יקפוץ מהמקפיל המחוות לתנור, זה העניין?
שעון צירקדי זה שעון ביולוגי, בעצם אומר מתי, בעצם
קובע. צירדגי, כן.
במקרה שלנו, כן.
אוקיי, ואתה מסתכל מה, אתה מנסה למדוד שם זרמים, אתה מנסה להבין מה במוח של הדג.
אנחנו עובדים בעיקר ברמה המולקולרית במעבדה שלי, מנסים לראות, לזהות ברמה המולקולרית מסלולים, שינויים בחומצות, בביטוי של חומצות גרעין, של מידע גנטי בעצם.
ואיך אתה רואה את זה? בספקטרום של אור, בצורה של השתנות או בצורה של שונות על סיבי העצבים? איך אתה מזהה את זה?
יש לנו מגוון יחסית של שיטות, חלק מהשיטות...
אתה פה כדי לדבר עליהן.
לא, מצוין, אני אוהב לדבר עליהן. חלקן זה שיטות שבהן אנחנו מרצפים, בעצם בודקים ממש מה הקוד הגנטי שמתבטא באותם הרגעים, ועל בסיס זה אנחנו יודעים להבין מהו החלבון הפונקציונלי שאמור לבוא אחריו.
אוקיי.
ישנם מקרים שבהם יש לנו ביטוי, בחינה של ביטוי, בעזרת מעין גלאים מולקולריים שמאפשרים לראות איפה ברקמה אותם רכיבים מולקולריים מתבטאים או רכיבים גנטיים.
לא, אתה יכול לראות מה המוח של הדג יפתח בתוך הדג עצמו כדי לשפר אותו? למעשה זה מה שאתה... איך רואים את זה?
זה...
ברור שיודעים, אבל לא כולנו.
לא, אז זה הכלים. אנחנו בעצם... אנחנו מורכבים מחלבונים, כל היצורים החיים, והחלבונים האלה נבנים על כל אחד על בסיס הקוד הגנטי שלו.
אז אתה יכול לשנות לדג, גם בקריספר אני מניח, את היכולת שלו לייצר יותר חלבונים או פחות חלבונים, או להגדיל אותם, להקטין אותם, ממש לשלוט לו על הפקודות שהוא מוציא החוצה?
בהחלט, זה חלק מהעניין, לא הכל נעשה ברמה הסנטרלית, ברמה המוחית, לפעמים
כן,
אנחנו...
כן, כי אמרנו את זה מאוד פלסטי, כאילו, אתה יודע,
כן.
אתה...
לפעמים אנחנו מתעסקים במסלולים שהם, כמו שאמרתי, יש דברים שברור שיש מה לגעת בהם ומה לשנות בהם, למרות שזה לא המוח, ולכן אנחנו הולכים לשם. אז למשל, אנחנו יצרנו דגים שהם אדומים על ידי זה שמנענו ביטוי, של חלבון מרכזי שאחראי ליצירה של מלנין. מלנין הוא הפיגמנט השחור, הכהה. יצרנו דגים שהמטרה שלהם זה לייצר יותר שריר, בלי לגדול יותר בצורה ארוכית, אלא פשוט לגדל מסת שריר גבוהה יותר.
אתה יכול גם בצורה כזאת להקטין לו למשל את כמות הקסקסים או צורת השלד?
כמות הקסקסים בהחלט כן, הקרפיון שכולנו אוכלים בארץ הוא קרפיון מראה שפותח לפני, בסביבות תחילת שנות ה-80, סוף שנות ה-70 במכון וולקני, ובעצם מצאו בעזרת טיפוח גנטי קו, יצרו מעין קו שאין לו, יש לו מיעוט קסקסים, יכלו להסיר את הקסקסים לגמרי, אבל לא עשו את זה מענייני כשרות. והיום אנחנו יודעים מה המסלול הגנטי, ואנחנו בהחלט יכולים...
אז כשאתה מסתכל ככה על הראש שלו, על המוח, אמרת, אתה עושה את השינוי הזה, אתה מחפש חלקים שיכולים להתאים לו כדי, כמו שאמרנו, להיות עם יותר חלבון, נכון? עם יותר שריר, שומן גם או שאין לו דבר כזה?
יש בהחלט, בדגים יותר שומן תוך בטני, פחות שומן בתוך השריר, פחות שיוש, כמו שאנחנו מכירים מבקר.
אתה יכול לעשות, מה אתה עושה? אתה לוקח מדג יותר, דג מאותו זן, יותר אתה רואה עליו שהוא יותר יעיל, הוא יותר טוב, או שאתה גם לוקח מדגים אחרים?
אנחנו משתדלים להישאר בתחומי החיתוך, יכולות החיתוך של שיטת הקריספר. בעצם להשתמש בו רק כמספרים מולקולריים ולהוציא החוצה חלקים שהם פחות טובים עבורנו באספקט החקלאי. צריך להבין, יש הרבה מסלולים שהם נורא חשובים לחיה בטבע, אבל בחקלאות המים הם יכולים להיות עם אפקט שלילי, לא רק באספקט הצרכני, אלא לפעמים אפילו באספקטים של רווחה עבור החיה עצמה. אנחנו, כל אורגניזם מתפתח במהלך.
שזה יש משרד הרווחה. תגיד, איפה השלב הכי בעייתי בתוך כל התהליך הזה?
השלב הבעייתי הראשוני היה לבסס את השיטה. בעצם אין הרבה מעבדות בעולם עדיין שעושות את זה בדגי מאכל באופן כללי, בטח לא באמנונים. אנחנו לא הראשונים באמנונים, אבל לדעתי השניים או השלישיים שעשו את זה. ולכן להעמיד את כל הכלים היה מסובך, והיו לנו שותפים שעזרו בדרך. היום זה בעצם מה שהכי קשה, זה לדעת מה השלב הבא, מה המסלול הבא, מה כדאי לטרגט בשלב הבא.
חשבתי שתגיד לי לגייס תקציב למחקרים האלה, אבל בסדר. תגיד, בשלב הזה, אחרי שכבר יצרתם את הדג, נקרא לו הדג המושלם?
נקווה.
אוקיי. מה אתה עושה איתו הלאה? זאת אומרת, איכשהו אתה צריך לרבות אותו. כי אתה צריך לייצר לפחות, בוא נגיד, איך זה עובד? זכר אחד על 40 נקבות?
אז למרות שלא רואים עליי, אני חוקר יחסית חדש בוולקני, ובעצם אנחנו עוד בתחילתה של הדרך. השאיפה זה באמת להעביר את הדברים האלה לשטח. לקח לנו כמה שנים להצליח להעמיד את השיטה, ומאז בטווח קצר יחסית כבר הצלחנו ליצור מספר קווים גנטיים משופרים. המטרה שלנו כרגע זה לחבר אותם לכדי דג אחד שבאמת יהיה הרבה יותר יעיל, מעין אמנון על, ואת זה להעביר אל השטח.
ומה הוא יהיה האמנון על הזה? גיבור על שאחר כך נראה אותו בסרטים עם גל גדות, אבל מה עוד הוא יהיה?
אנחנו מקווים שהוא יהיה אדום, גדול יותר, שהוא ירצה לאכול יותר, ולכן יהיה אפשר לתת לו דיאטות שהן זולות יותר, מה שיוזיל גם את עלות הדג, וגם יאפשר עדיין לתת לו דיאטה מאוזנת. יסבול פחות מצפיפויות.
מצפיפויות מה, של דגים או של צפיפויות בפנים גופיות?
של דגים.
כלומר, אבל אתה בכל זאת צריך יותר דגים על אותו גוף מים.
נכון, אבל אם נמתן את תגובת העקה של החיה, את תגובת הסטרס, מבלי לפגוע ביכולת שלה להתמודד עם מחלות וכל מיני גורמים אחרים שמזיקים לה, אז בעצם יהיה אפשר לאפשר לה לסבול פחות ממעמסות שכאלה.
כשאתה עושה עבודה מהסוג הזה, יש תמיד את השאלה, האם השונות הזאת תישאר גם לאורך הרבה מאוד דורות? כי אתה יכול לעשות את השינוי הזה, אבל אז אתה נלחם נגד הטבע, והטבע יכול להחזיר לך ראה ערך קורונה, הוא יכול להביא אותה פתאום שזה מכלל, או שזה יצא משליטה, או שכבר מה שיהיה אחר כך יהפוך למשהו אחר, והוא יכול להיות יותר טוב אולי, אבל גם יכול להיות הפוך. זאת אומרת, יותר גרוע. קודם כל, השאלה אם יש בכלל דרך, אם לטבע יש איזושהי דרך חזרה אחר כך.
אני לא חושב שאחרי כל השינויים שנעשה לטבע, כטבע יש דרך חזרה.
קובי בירן, זה מרתק. לאן תיקח אותנו לדג הבא שיהיה?
אני מקווה שביחד נגיע למחוות.
לא, השאלה אז מתי זה יהיה?
אני מקווה ששנים בודדות.
שנים בודדות. גם אנחנו נקווה. אלו דברנו להפעם. אז תודה רבה גם לך קובי, תודה למיכל ולוויקטור, ותודה בכלל למכון וולקני שמארח אותנו כאן בפרק המיוחד הזה של מה שקורה מחר, פרק 200. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתוב את דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, וכמובן להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מחקר אקדמי בדק השפעה של הטרדות אלימות ומיניות על טיב השירותים במרכזים רפואיים.
אנחנו מדברים על הטרדה מינית של מטופלים ובני משפחה כלפי מטפלים, זה נחשב לנושא טאבו. כמעט ולא דנים בו. והנושא, וגם כשמחפשים בנהלים, לא תמצא כל כך התייחסות לזה.
מחקר עם דגים בחן יכולת התמצאות בסביבה חדשה.
כמובן שזה יכול להיות חשובה לא רק לבני אדם, לחיות באופן כללי, ומה שאנחנו רוצים להבין זה בעצם איך זה עובד, איך המוח שלנו בעצם מקודד את הסביבה, ומזהה וזוכר ועוזר לנו בעצם לתכנן את המסלולים שלנו.
ומחקר עם סטודנטים בדק האם יש סיכוי להביא את השיח הפוליטי הישראלי לדיון נטול סממני אלימות.
רצינו להבין איך סטודנטים מאפיינים את השיח העכשווי, ואיך הם היו רוצים לראות, איך הם היו רוצים שזה יהיה, מה המצוי ומה הרצוי. ומצאנו שסטודנטים מאוד מאפיינים את זה כשיח אלים, שטחי, לא מכבד.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, נשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.